כן, אני לא קורא בפסקה במחת, נכון? והנה מציאות בתי כנסיות. יש? כן, נכון, אנחנו שם, לא? והנה מציאות בתי כנסיות ותושתה בתור מקדש מעט היא, מפני שהם הבתים שעל ידם מפורסם עניין מציאות השם יתברך וכבודו. כלומר, מה העניין של בתי הכנסת? שבית כנסת זה מקום כינוס, שבני אדם מתכנסים כדי להתעסק בעבודת השם. בעצם זה בתים כאלה שמתוך שהם קיימים כחלק מהמציאות, אז מפורסמת מציאות שם השם על ידי הבתים האלה. כן, תבינו לכם שלא היה בתי כנסת. תבינו, זה בדמיון, נניח שלא היה בתי כנסת. זה יכול להיות שאנשים מתפללים בבית, רוב האנשים גם לא היו מתפללים, אבל בואו נניח שכן היו מתפללים. אבל איפה היה משהו בגלוי שקשור לשמו של הקדוש ברוך הוא? אז זה בדיוק בתי הכנסת, זה פרסום, כן? אתה הולך, אתה אומר, הנה זה בית כנסת, אז זה נוכח. נוכח לא רק בתוך מה שעושים בתוך בתי הכנסת, כן? אלא גם מצד עצם המציאות של הבתים האלה בעולם, בסביבה, שחיים בבני אדם. זה מפנה את התודעה, מפנה את התודעה על העניין הזה, של מציאות השם ושל עשיית רצונו ושל התפילה כלב. הכל ראוי להראות שגם חלק הבקשה משורבת ונמצא בשביל זו התכלית, כדי להינצל בשביל הדעת ששינוי רצון חלילה הדול כל יתברך. זאת אומרת, כמו שהזכרנו בפעם שעברה, שזה שהקדוש ברוך הוא יצר את חוק התפילה, דהיינו את זה שחלק מהמציאות החסרה תהיה מושלמת על ידי התפילה של האדם, זה כדי שבני אדם יתפללו. כי התפילה זה מעמד של קרבת אלוקים. כן, ומתוך כך תפילתו של האדם נשמעת, על כן תפילתו של אדם נשמעת בית הכנסת, שהוא מקום רינה, מקום השבח, כמו שאמרנו, שזה החלק הנוסף של התפילה. שיסוד תפילה בית הכנסת הוא מסתד על החלק המעולה השכלי, שהוא קראת בנותו, יתברך בקרבתו. כן, זאת אומרת, עניין בית הכנסת, שזה הרוממות של שמו של השם, אני נוגע לעניין השבח, שעניין השבח זה הביטוי של מסקנות השכל ביחס לרוממות השם, הביטוי ברגש. של מסקנות השכל, לכן החלק הזה של השבח, כן, יש בו יותר מן השכליות מאשר החלק של הבקשה, כן, שהוא ממש החסר והמצוקה שהאדם נמצא בה, שמתוך כך הוא מבקש. והנה באלה שני החלקים הכוללים של התפילה, כלומר השבח והבקשה, נכללו שלושה חלקים לפי האמת. כלומר יש פה עוד עניין נוסף, שלישי. דהיינו, תכלית מילוי בקשה שתוך האדם הוא החלק התחתון של התפילה. חלק יותר רדוע מזה הוא להכשיר את האדם מתענג אל השם, חלק יותר רדוע נשגב הוא להודיע גדולתו יתברך בעולם. כן? זאת אומרת, יש את השלמת המבוקש, זאת אומרת מילוי הצרכים על ידי מה שאדם מתפלל, כמו שאמרנו שהקדוש ברוך הוא קבע שהתפילה תועיל להשלמת החסרונות, זה החלק הכי נמוך, יש משהו שמרומם את האדם, זה קרבת אלוקים של האדם, מתענג אל השם, ויש משהו שעוד יותר מרומם, זה דעת אלוקים, כן? דעת גדולת השם בעולם. ועל זה נתקנו שלושה חלקי התפילה של שלושת הראשונות, שלוש האחרונות והאמצעיות. שלוש ראשונות אשר מעלת האדם. כן, זאת אומרת, אשר מעלת האדם, זה הכוונה הדבקות הזאת, זה דרך השבח. שלוש האחרונות והאמצעיות, כן, סליחה, מזה יד. כן. שלוש ראשונות אשר מעלת האדם, זה יהיה האדם לכל בקשה, בלא שיבוש דעת, כלומר, מתוך הדבקות. שבא מהשבח, אז האדם כבר קרוב לריבונו של עולם, ואז מתוך זה שנקרא גדולתו של השם, אז ברור לו שקדוש ברוך הוא זה לא איזה מין מציאות כזאת שאתה יכול עכשיו להשפיע עליה במובן של כביכול הוא מתפעל ומשתנה וכל מיני שיבושים כאלה שיכולים להיות, כי אתה רוממת את הדעת שלך באמת של הגדולה האלוהית. והשלוש האחרונות, כן, תכליתם להכרת גדולתו יתברך על ידי התפילה ופעולותיה בעולם, כן, זאת אומרת, זה הודיע גדולת השם, להודיע גדולת השם בעולם, זה ההודעה בעצם, כן, זה בא להראות כמה מציאות השם היא מציאות שרק משפיעה טוב לעולמנו, טוב זה מתגדל שם השם בעולם, כן, אלה השני עניינים הרוחניים, אלא מקבלים חלוקה, כן, זאת אומרת, הכוונה לא מפרידים, בין החלקים האלו של התפילה, כי יסודם דבר שכלי שלא מורכב כלל בחומר פעת תכליתם. על כן חשובים הם כאחד, הגימל ראשונות וגימל אחרונות. זאת אומרת, הגימל ראשונות שזה הדבקות דרך השבח, והגימל אחרונות זה ההודעה שמשמעותה פרסום גדולת השם. אנחנו מוכרחים אותם בכל תפילה ותפילה. מה שאין כן המצאיות של התחילת חומרית, בהם יש חילוק מדרגות לפי הצרכים. זאת אומרת, זה משתנה מאדם לאדם, אם כי אנחנו אומרים את האמצעיות בלשון שווה, אבל בצורך של המציאות, כן, גם בכללותה, זה יכול להשתנות מזמן לזמן, מהקשר להקשר. אבל שלושת הראשונות, שזה השבח, שזה התרוממות הדעת אל הרוממות האלוהית, שלושת האחרונות זה הפרסום של גדולת השם בעולמנו, זה דבר שתמיד יהיה קבוע בכל תפילה ותפילה. אנחנו יודעים את זה גם בתפילות שהן בשבתות, בימים טובים, השלוש השונות, שלוש האחרונות נמצאים. האמצעיות הן משתנות על פי ההקשר. ממתת. כן.
מה הכוונה לא מקבל חלוקה?
לא מקבל חלוקה, הם תמיד יהיו ביחד. אי אפשר לפצל ביניהם. תמיד יהיה שלוש השונות, שלוש האחרונות בכל תפילה. זה לא משתנה. כשפה מדובר בעניינים שקשורים לא לצורך של המציאות, אלא במובן של האובייקטיבי של הרוממות של השם. או בשבח או בהודעה. ממתת, מנין שהקדוש ברוך הוא מצוי בבית הכנסת. כן, גדול מאוד כוח הרבים, על כן הוזרנו שלא לפרוש מן הציבור. כוח הרבים בכללם, כבר שיצאו על דרך הטוב, לא ייפול בהם שינוי. אין השינוי אלא בפרטים. אבל הכלל לא ימלט שימצא קיים כולו להיות נאמן לשבע של דבר, כמו שכתוב בפרש על הריח, עליו שום פריחה ותעתה ועד עולם. כלומר, פירוש. דיברנו על זה, שביחס לעם ישראל, יש לנו את יסוד המציאות של עם ישראל, שהיא הנשמה של ישראל. מתוך הנשמה הזאת, זה האידיאל הכללי, שנוגע לכללות עם ישראל, האידיאל הזה מתממש במציאות דרך עם ישראל החי בפועל. וזה עיקר יסוד כוח הרבים, כן? כוח הרבים, זאת אומרת, מה שיש, מופיע בעם ישראל מכוח הנשמה הכללית של ישראל, ולכן יש הבטחה אלוקית שהעניין הזה לעולם יישאר, כי הוא נצחי, וגם הביטויים שלו בפועל, כן, לא אמו שום פיחם, פיזרחם, פיזרחם, מעטה ועד עולם, ושהוא מבטיח שהתורה, חלילה, לא תיפסק לעולם מישראל. זאת אומרת, עם ישראל, מאז מתן תורה עד היום, אתם יכולים לראות עם כל מה שעברנו. ועברנו דברים קשים מנשוא. וגם בדורותינו אנחנו עוברים דברים לא פשוטים, דברים קשים מאוד בתחום הרוחני. בדורות שעברנו דברים קשים מאוד בתחומים החומריים, של גזרות, שמדות, דברים נוראים. ובדורותינו אנחנו עוברים דברים קשים מאוד במשמעות רוחניות, הכפירה וכל ההשפעות של החילוניות. ואף על פי כן, אנחנו רואים שרבים רבים מבני ישראל, ציבורים שלמים נאמנים לתורה ולמצוות. עם כל מה שאנחנו עוברים. זה מתוך ההבטחה האלוקית. כן.
יש שאלות. דבר ראשון, דבר מהכוח רבים, זה יותר מופיע את העניין של נשמת ישראל. זה משהו
כמותי? זה יותר ביטוי, ברור. זה יותר ביטוי, אבל זה לא מתחיל מהריבוי הכמותי. זה מתחיל מהמהות, מזה שיש נשמה, יש אידיאל כזה, שככל שיש יותר כלים, יש יותר רבים, אז יש יותר כלים שהוא מתבטא דרכם במציאות. כן, הרבים זה הכלים.
ושאלה שנייה, כן ראינו שגם בהיסטוריה היו גם הרבה פעמים נפילות ארוכות טווח של עם ישראל.
אבל גם בזמנים שהיו את הנפילות, כמו בימינו. גם בימינו יש נפילה שלא, אתם לא באשליות, כן? אתם יודעים מה יש לנו בכנסת ובבגץ. אז ברור שאנחנו נמצאים במצב, באקדמיה וכל המקומות האלה. תקשורת, כן? אבל אף הפי כן, הנה, עובדה שאנחנו פה, ואנחנו לא עומדים. ואנחנו לא איזה כמה בודדים שנמצאים אי שם באיזה מערה. כן? יש ברוך השם, יש מאות אלפים ויש שלומדים תורה ממש, ויש מיליונים מעם ישראל שנאמנים לתורה בארץ וחוץ לארץ, זה מיליוני אנשים, עם כל הסיבוך הקשה שאנחנו נמצאים בו, עם כל הסיבוכים שנמצאים בו. גם בדורות קודמים זה היה ככה. היו דורות שזה היה בעיקר סיבוכים חומריים, והיו דורות של סיבוכים רוחניים. תקופת היוונים היה התייוונות. סיבוכים רוחניים, זה כמו בדורותינו. ואף על פי כן, אנחנו יודעים, שעם ישראל כן, עבר את המשברים האלה, וברוך השם, הגענו לזמנים יותר טובים מאשר הזמנים שבהם את המשבר. וזה שגם המציאות שלנו, אנחנו גם נצא בעזרת השם לטובה, אבל אתה רואה שגם בזמנים הקשים ביותר עדיין יש משהו שהוא מקיים את עם ישראל, משאיר עם כל הסיבוכים הקשים שבאים מבחוץ. זה הנצח של עם ישראל, זה הברית הזאת. מה שהקדוש ברוך הוא יצר במציאות חיבור בינו לבינינו שלעולם לא ייפרד. ולא מציאותו יתברך, מיוחדת שבלי שינוי, אני השם לא שניתי. כן, זאת אומרת, מציאות השם אין בה תמורות, כי כל מה שהוא שלמות, אז אין מה לשנות. הרבה שיש שינוי, אז כבר זאת אומרת שהיא ליטה מהשלמות. אז בכך מציאות האלוהית היא מציאות קבועה, במובן של שלמות אינסופית, שאין לה שום השתנות, כי אין פה למה לשנות. והכן הוא מצוי בערכנו בלא שינוי, אבל בית הכנסת שם קיבוץ הכלל. ואיפה אנחנו מוצאים את הנוכחות של הקשר בינינו לבין השלמות האלוקית הבלתי משתנה בכלל, כמו שאמרנו. בכללות ישראל תמיד נמצא את העניין של העניין האלוקי שמתבטא בחיינו. אז הפרטי לא עמוד במצב אחד. ואם נסתכל על פרט מסוים, אתה יכול לראות שיש בו כל מיני תמורות ושינויים. על כן שמח, כן, הגמרא הביאה את הממרה הזאת, כן, תניא אבא בנימין אומר, שמח הלל, שתי אזהרות דחופות, אל תפרוש מן הציבור ואל תבין בעצמך עד יום מותך. כן, זה מה שכתוב במסכת אבות, אל תפרוש מן הציבור ואל תבין בעצמך עד יום מותך. כן, זה שני הדברים, תפרוש מן הציבור כדי לקבל את הדבר היציב, הבלתי משתנה. אבל תמיד מה צריכה למותך, זה כתוצאה מהתפיסה וההבנה שהאדם הפרטי היחיד יכול לראות שינויים קיצוניים והורת ניצב הוא על התמדת הקיום מצב אחד, אין מורה ראשון, הכוונה חלק ראשון של מורה נבוכים, ערך ניצב. שם הרמב"ם מסביר כל מיני ביטויים שכתובים בתנ"ך שמתייחסים לקדוש ברוך הוא, שמהם נראה קצת, נראה הגשמה כזאת. אז הרמב"ם מסביר מה הכוונה של הביטויים האלו במקומות השונים. אז המילה ניצב זה לא בא לתאר מצב של הגוף שהוא עומד, כן, הונח לקרקע, אלא ניצב זה בא לתאר את התמדת הקיום, והנה השם ניצב עליו, כן. התמדת הקיום זה בעצם בא להראות את שלמות המציאות שאין בה את השינוי, כלומר אין בה את הביטול של המציאות. כן, הלאה, בואו נראה הלאה. כן. יש, אבל עדיין יש לו את הבחירה, והוא יכול בפועל בסופו של דבר לגרום שאם אתה, אם אתה שם את המיקוד בו, אתה יכול לראות אותו שהוא לא מבטא את מה שצריך. יש לו בחירה. כן, נכון שהוא קשור ובאמת יש לו את האפשרות, את ההזדמנות להיות באמת מבטא את העניין הכללי, האידיאלי, אבל יש לו גם בחירה שלא לבטא. זאת אומרת, אצל כללות ישראל, תמיד, כמו שאמרנו, גם יהיו רבים מעם ישראל שברמה הפרטית בחרו לא ככה, אבל השגחת השם על ישראל וההופעה של הנשמה הזאת תגרום לזה שבמציאות תמיד תהיה נאמנות של חלק משמעותי מעם ישראל להיות נאמנים למגמה האלוהית. נון, הלכנו, הגמרא אומרת, כן, מביאה מיני נעשת פלים שכנה ממהם וכולו, ואחר כך מביאה הגמרא שאפילו בפחות מעשרה, ומיני לאחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו, ואז שואלת הגמרא, וכי מאחר שאפילו אחד תראה מבעיה, זאת אומרת, אם אפילו אחד שכינה עמו, אז בשביל מה אני צריך פסוק לשניים? אז אומרת הגמרא, יש הבדל במדרגה. תראה, אם אחד ממילה בספר זיכרונות, אחד מאחד ממילה בספר זיכרונות. זאת אומרת, יש למדרגה, האדם הלומד לבדו, לא מחד ולמיד בספר הזיכרונות. אומרת שניים זה מדרגה יותר גבוה. מחד ולמיד. מה זה מחד ולמיד בספר זיכרונות? זה בא לתאר את איכות המדרגה של השראת השכינה שקיימת בלימוד של היחיד יחסית ללימוד של שניים. אחר כך גמרא שואלת, אז אם ככה, אז מה היתרון של השלושה? ואחר כך, אם ככה, אז מה היתרון של העשרה? ובכל אחד מהם יש יתרון באופן יחסי למה שפחות מכאן. אז בואו נראה פסקה מי. יש הבדל בין העוסק בהשלמת עצמו לעוסק בהשלמת זולתו. זאת אומרת, יש הבדל במדרגה בין אם אדם משלים את עצמו ובין אם אדם משלים אדם אחר. כי העוסק בתורה כדי שעם עצמו אז ייבחן לדבר אם הוא קיים כתלמודו ואם הפעולה מוסרת נראית עליו. זה עוד שלימודו הוא לשמה, והוא מאמינים בה כדברי חז"ל, לכמה נעשים אותם עשים אתם, שאדם עושה את עצמו על ידי דברי תורה. כן, זאת אומרת, כשאדם כן פועל על עצמו, אז הבחינה של המשמעות של הפעולה שלו על עצמו היא על פי מה שנראה אצלו. על פי מה שנראה אצלו, כמה הוא מצליח לממש מתוך מה שהוא לומד. וכל זה רק כשלומד לעצמו, שעיקר השכר הוא כשהם רוצים לקוח את הפעולות אשר עושים בשכלו. כלומר, כשהוא עם עצמו, אז אנחנו רוצים לראות את המימוש של הדבר הזה. מה שאין, כן ללמד לזולתו, הלא אין הדבר בידו לפעול לזולתו, על כן מקבל שכרו משלם מזמן הפעולה. זאת אומרת, לעומת זאת, אדם שפועל, כן, על אנשים אחרים, אז פה ההשפעה של האדם היא בהשפעה של הלימוד. בסופו של דבר המעשים של פלוני שהוא משפיע עליו לא תלויים בו, הם תלויים באותו פלוני כמה הוא מוציא לפועל מה שהוא לימד. ולכן מקבל האדם המשפיע את שכרו מזמן הפעולה. כלומר, גם לפני שהדבר יתממש אצל השומע. וזו מליצת חד או מחד ולמי ספר זיכרונות. זאת אומרת, זה בדיוק מה שהתכוונו חזל לומר, שמה כוונתם? כי אם יהיה ראוי לשכר טוב, אבל לא בעצמו, יהיה ספר זיכרון, שהתורה תהיה נקראת עליו בכל דרכיו. ואצל אחד, אני לא צריך ספר זיכרונות. אלא אצל אחד שלומד, אם באמת התורה השפיעה עליו כמו שצריך, אז הוא מציאותו, מה שהוא מממש, מתוך מה שהוא למד, זה ספר הזיכרונות. כן, זה המציאות המשתנה כתוצאה מהלימוד. זה מה שחוקק את זה במציאות. מה זאת ראי? אחד מילה בספר הזיכרונות. אם זה שניים, כי אם כל אחד לפי מה שהוא ראוי לפעול על ידי תורתו על זולתו, זה אי אפשר לקלוט בתנאים יהיו הגידולים ניכרים בזולתו, הכי שכרו איתו, זאת אומרת, לכן צריך לכתוב את זה בספר הזיכרונות, זאת אומרת, אין פה בהכרח ביטוי בממשות אצל השני המושפע, אבל המשפיע עשה את פעולתו, בזה שהוא השפיע, לכן מחת ונמילי בספר הזיכרונות, בעצם זה שהוא השפיע, אפילו אם לא היה דבר רוצה לפעול מצד חברו, הכי לכתב בספר הזיכרונות, לשלם שכר מזה גופו נלמד, דיינו לחושבי שמו, שחשב לעשות מצווה וניאס ולא עשה. כן, זה אותו רעיון. החנמי כשרצה שיהיו דברי תורה פועלים על חברו לטובה, להיות מהמאמינים בה, הנה שכרו איתו, בלא שום התלות אם יצליח בידו לפצוע טוב. הקיצור, זה ברור שהקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה, ברור שללמוד של אדם שלומד עם עצמו, יש לזה ערך. רק מה שחז"ל התכוונו פה ספר הזיכרונות, הם התכוונו לחקיקה של ערך ההשפעה של הלימוד. כשאדם מלמד את עצמו, אז זה ניכר בעצם מציאותו ושינוי דרכיו. בעקבות מה שהוא למד. כשהוא משפיע על זולתו, על אדם אחר, אז ההשפעה מבחינתו מסתיימת בעצם העברת העניין כלפי האחר, בעצם זה שהוא מלמד את האחר, אבל השאלה אם בפועל זה יהיה אצל האחר או לא, היא כבר לא בכוחו ולא ביכולותיו של המשפיע עצמו. טוב, אנחנו נעצור כאן.